וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך מכתב ניחומים שכתב הרבי מלובביץ' לתושבי כפר החבד, אחרי פיגוע הטרור הרצחני, שבו נרצחו 5 תלמידים בבית ספר למלאכה בכפר חבד. תקוותי חזקה, אשר בעזר השם יתברך, השומר בעין הפקיחה ומשגיח בהשגחה פרטית, תתגברו על כל מונע, תתחזקו בבניינים הפרטיים והציבוריים, תרחיבו כל המוסדות בחמות ובאיכות, ומתוך מנוחה והרחבת הדעת, התקדל והתאדר לימוד תורתנו, חומתנו, תורת חיים ודברי אלוקים חיים, וקיום מצוותיה בשמחה ובטוב לבב, וחי בהם. ומכפר חבד יפוצו מעיינות החסידות, תורת ומעשי נשיאינו הקדושים, עד שיגיעו גם חוצה, לקרב להבינו שבשמיים את כל אחינו בני ישראל בחסד וברחמים, ולהביא הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו בקרוב, ממני המשתתף בתפילתם ובתעניתם, ומובטחני בהשם יתברך שבקרוב ממש גם בשמחתם, אמיתית, פנימית ושלמה, בגשמיות וברוחניות, גם יחד.
התעוררות, תוכנית בוקר, עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי תתוו באייר תשפ"ד, 23 במאי 2024, 30 יום, שהם 4 שבועות ושני ימים לעומר, גבורה שבהוד, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. פתחנו בדבר ההתעוררות של הרבי מלובביץ', נכתב לפני עשרות שנים, ב-1956, נכתב ניחומים, חיזוק לתושבי כפר חבד, אחרי פיגוע טרור, בעצם טבח, שהרה בבית הספר למלאכה בכפר חבד. עוד נחזור בהמשך לאירוע הזה שמתחבר לאקטואליה, לעבדה הקשה, למכה שחטף הגדוד של נצח יהודה, סרן ישראל יודקין, סמך ממפי בגדוד 97 של חטיבת כפיר, שנפל בקרב, תושב כפר חבד. הלווייתו תצא היום מהכפר להר הרצל, נדבר בהמשך על הזמנים והפרטים, ורב סרן והנופל השני אליהו חיים אמסלם בן 21 מרעננה, גם הוא חסיד חבד, אתמול נפל בקרב גם רסר במילואים גדעון חי דירואה בן 33 מתל אביב, בהמשך על הנופלים. אבל אני רוצה לפתוח דווקא בדברים שכתב כבר בשבוע שעבר הרב אהרון דוב אלפרין בעיתון כפר חבד, והוא גם חוזר אחורה לשנת 1990 תשנ"ב, כשעבר מזכיר הממשלה דאז אליקים רובינשטיין לפני הרבי מלובביץ' לקבל דולר, וסיפר על הקושי הגדול לעמוד מול הלחצים של שר החוץ האמריקני ג'יימס בקר, זוכרים את השם הזה? ואז אמר לו הרבי מלובביץ' בין היתר ככה, האמריקנים מכבדים ומתחשבים במי שתקיף בעמדתו. לעומת זאת, הכניעה ללחץ שלהם מזמינה רק דבר אחד, עוד לחץ. התחזית הזאת התממשה בימים האחרונים לעיני כל כותב הרב אהרון דוב הלפרין בצורה מדהימה שלא ניתן היה לעלות על הדעת. הכניעה ללחץ האמריקאי בתחילת המלחמה לא רק שלא הביאה שיפור בהתחשבות האמריקאית בצרכים של ישראל, אלא היא דרדרה לשיא השפל בהודעת הבית הלבן שרבים בארצות הברית כינו אותה בוגדנית, על הפסקת משלוחי הנשק לישראל. התוכנית הישראלית בתחילת המלחמה הייתה ברורה. אפילו טיפת דלק אחת לא תיכנס לרצועה ולא תתאפשר הספקה של סיוע הומניטרי, משום שזאת הדרך היחידה להביא לכניעה מהירה של החמאס, לעשות מצור מוחלט על עזה ולא לאפשר להכניס לשם כלום, אפילו לא טיפה של מים. כמו שאמר האלוף יצחק בריק, לחנוק את עזה. ולא רק האלוף בריק אמר את זה, כן? מה שמנע את המהלך ההכרחי הזה, שאמור היה להביא לניצחון ולכניעה מוחלטת של האויב הנאצי וגם לשחרור החטופים, מה שמנע את זה, זה הלחץ האמריקאי, שקפה סיוע הומניטרי והזרמת מחליות של דלק. מאז הלחץ הלך וגבר, בוזבזו חודשים קריטיים ארוכים של דשדוש, עד שהגיע השיא בשבוע שעבר בהודעה בוגדנית, שהדהימה את כל ידידי ישראל בארצות הברית, גם מקרב הדמוקרטים. נותר רק לקוות ולייחל שלפחות מעכשיו, כשכולם רואים לאן הובילה ההיענות לדרישות האמריקאים, לא יתחשב יותר ראש הממשלה בנשיא ביידן ובממשלו, ולא יעצור לרגע עד לכניעתו המוחלטת של החמאס. המרד הצבאי הסמוי של ראשי הצבא נגד הממשלה והעומד בראשה, שהגיע לסיוע בליל הטבח של שמחת תורה בהחלטה הנפשעת שלא להתקן את ראש הממשלה, לובש בימים האחרונים צורה חדשה וגלויה. בכירים במתכ"ל, כך פורסם, הביאו את דעתם שממשלת ישראל חייבת להטות אוזן קשבת לבת בריתנו הנאמנה ארצות הברית. הרמטכ"ל עצמו, כך פורסם, הזהיר את ראש הממשלה כי בלי תוכנית מדינית ליום שאחרי, אי אפשר לנצח במלחמה ואין טעם בכניסה לרפיח. התקשורת, יחד עם כל דוברי ופרשני השמאל, מהדהדת בימים האחרונים בכל כוחה את דף המסרים החדש ישן הזה, וסיסמת עכשיו בכל מחיר פינתה את מקומה לסיסמת חייבים פתרון מדיני ליום שאחרי. מעבר לעצם התופעה המרדנית שלא קיימת בשום מדינה דמוקרטית, שבה הדרג הצבאי מנסה ללחוץ על הדרג המדיני בנושאים מדיניים, יש משהו עזוי שמתאים יותר להגדרה בדיחה עצובה בכל הדיבורים על פתרון מדיני. הם משמיעים את צמד המילים פתרון מדיני בשיא הרצינות, בלי להסמיק, בלי למצמץ, בלי להניד אפאף, כאילו נולדנו אתמול וכמו לא הייתה זאת בדיחת כל הבדיחות, כאילו מדובר בתרופת קסמים שטרם נוסתה אצלנו, שאם רק נסכים ליטול אותה, יבוא קץ לכל אסונותינו ובעיותינו. הם רק שוכחים לספר כי כבר ניסינו לא פעם ולא פעמיים את פתרון הקסם הזה ששמו פתרון מדיני, ובכל פעם הוא התגלה לא כתרופת פלאים, אלא כרעל, קטלני. הם שוכחים לספר משום מה כי באוסלו כבר עשתה ישראל את הפתרון המדיני האולטימטיבי, הגדול והנועז מכולם, ובתמורה קיבלנו גיהנום גדול שממנו טרם נחלצנו עד היום. לגופו של עניין, צודקים כל הטוענים שחייבים תוכנית מדינית ליום שאחרי, ואולם הפעם הפתרון המדיני לא היוולת שהם מציעים, חיזוק הרשות הפלסטינית הנאצית. הפתרון המדיני הוא לבצע בנוסף להרתעה הצבאית גם הרתעה מדינית, לקבע בתודעתם שהם משלמים על פשעיהם לא רק בהרוגים וחיסולים, בהרס התשתיות ובמכה הצבאית האנושה, אלא גם במה שיכאב להם ויפגע בהם יותר מכל, הקמת יישובים יהודיים על מה שהם מכנים אדמתם בתוך רצועת עזה. חבל מאוד שלא ביצעו את הפתרון המדיני הזה הרבה לפני הטבח הנאצי של שמחת תורה, ולא רק בנוגע לעזה. חבל שאחרי כל פיגוע לא הוקם עוד יישוב יהודי ביהודה ושומרון, עוד שכונה יהודית בחברון ובירושלים העתיקה. זה הפתרון המדיני שיכול היה לנצח ולהפסיק את הטרור, ולהמחיש לאויב עד כמה הטרור לא משתלם לו. ואולם, עכשיו שזה לא נעשה, מוטב אחרי שמחת תורה, מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. עם סיום המלחמה על הממשלה לבנות מחדש את יישובי גוש קטיף ובהרחבה גדולה ביותר ולשלוט בכל עזה, ובד בבד גם להגביר את ההתיישבות ברחבי ארץ ישראל השלמה, להכלס את כל יהודה ושומרון בהמוני יהודים. המטרה כאמור להרתיע את האויב לא רק מבחינה צבאית, כי השאלה המרכזית היא מה מניע את הטרור ומה מתכוונים להשיג דרכו. כל זמן שלטרור יש סיכוי להשיג את מטרתו, הוא ילך ויגבר, יהיו האנשים והמלחמה בו אשר יהיו. רק ברגע שיהיה ברור למפעילי הטרור ומנהיגיו, כי לא רק שלא ישיגו מאומה בשום תנאי ובשום מחיר, אלא אדרבה, רק יפסידו, יש סיכוי לבטל ולהעביר את הטרור מן העולם. זאת האלטרנטיבה היחידה, זה הסיכוי האחד לשלום, זאת הדרך שהורה לנו הרבי מלובביץ', כך כותב הרב אהרון דובלפרין בעיתון כפר חבד, שצפה, הוא אומר הרבי, בעיני קודשו והזהיר במדויק מפני הצפוי לנו, זאת דרך התורה וזאת הדרך לשלום ולביטחון. לצערנו, מדינת ישראל לא בדיוק נוהגת באסטרטגיה הזאת, במתווה הפשוט הזה, היהודי הזה, ומיטב חיילינו משלמים בחייהם. ואתמול כאמור שני חיילים, חיילי צהל, סרן ישראל יודקין וסמל ראשון אליהו חיים אמסלם, שניהם חסידי חב"ד, נפלו במערכה. עכשיו 7:15, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע ועשרים, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. כותב לי הרב יוני לוי, כולם דיברו אתמול הלילה על סרטון התצפיתניות, לצפות או לא לצפות, וכל מוסדות החינוך מיהרו לשלוח אזהרות להורים, ובכל זאת רבים מאוד כן צפו. רשמתי 7 סיבות, ממש בקצרה, כדרכו, ממוקד ובהיר, למה לדעתי זאת תהיה טעות לצפות בזה. והנה הדברים. למה לא צפיתי ולא אצפה בסרטון התצפיתניות? כן, גם אני רוצה מאוד לדעת מה עבר על אחיותינו היקרות באותן שעות קשות. כן, גם לי חשוב להשתתף בכאבן של המשפחות שמאז אותו יום נורא, הדאגה לבנותיהן מטריפה את דעתם. כן, גם אני סקרן מאוד ומחפש נואשות כבר 7 חודשים קצה חוט שיעזור לי להבין איך קרה לנו האסון הנורא בתולדות המדינה. ולמרות זאת, אני מתאפק ונמנע לצפות. למה? משבע סיבות לפחות. 1, כי זה שורט את הנפש. לראות אכזריות, התעלילות, אלימות והשפלה לא עושה טוב לנפש שלנו, נקודה. זה מחספס אותה במקרה הטוב, ומשאיר בסריטות וצלקות במקרה המצוי. כי אנחנו, העם היהודי, רחמנים בני רחמנים, ולחשוף את עצמנו אל הרשעות והרוע, רק מזיק לנו. 2, כי זה גורם לחרדות ופחדים. ולא רק אצל בני נוער שרבים מהם נחשפו במהלך המלחמה לסרטוני זוועה, ומאז האימה מלווה את לילותיהם וסיוטים פוקדים את חלומותיהם. זה קורה גם למבוגרים מנוסים וחסינים כביכול, שלא העלו בדעתם שצפייה בסרטון יכולה להשפיע עליהם, אבל עובדה זה קורה. 3, כי זה חילול כבודן. קודם כל של החיילות המסכנות שמוצגות מושפלות וחסרות אונים, מעבר לכך, זה חילול כבודו של צבא ההגנה לישראל שהם לבשו את מדע, ושל מדינת ישראל שאזרחיה וחייליה היו נתונים למרמס האויב. ומעל הכל זה חילול השם, שהעם ישראל הוא זה שמייצג אותו עלי אדמות. אתם עדיין נאום השם. וכשהעם היהודי מושפל עד אפר, זה חילול שמו של ריבון העולמים. למה אנחנו צריכים לצפות בביזיון הזה? נקודה רביעית, כי זה מחליש. בימים של מלחמה מתמשכת אנחנו חייבים לייחס בכל דבר שייתן לנו כוח וגבורה, סבלנות ועוצמה כדי להמשיך קדימה עד לניצחון. מראות מזעזעים ומדאיבי לב כאלו לא מוסיפים חוזק וחוסן אלא רק מחלישים. וכי למה לדעתכם החמאס דאג עד היום לפרסם את כל סרטוני החטופים אם לא בשביל להרער את ביטחוננו ולזרוע בליבנו חולשה? נקודה 5, כי אנחנו לא באמת זקוקים לזה. מי שיטען שלמרות הכל חשוב שנצפה בסרטון כדי שנבין כמה מסכנים השבועים ושעלינו לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה במחילה מכבודו, טועה. עם ישראל לא זקוק לזה. הרי אין דבר בעולם שאנחנו רוצים יותר מאשר להשיב את בנינו החטופים הביתה. כך נהגנו לכל אורך ההיסטוריה כשעשינו מאמצים אדירים כדי לפדות שבועים, וכך גם עכשיו. רוצים בכל זאת לדרבן מישהו? תנו לביידן לצפות בזה. תושיבו את בלינקן לראות מול אילו מפלצות בדמות אדם אנחנו מתמודדים. שיפסיקו הם ללחוץ עלינו לעצור את המלחמה לפני שהשלמנו את חיסול נחשי הצפע הללו. נקודה שישית ואחת לפני האחרונה, זה עלול להביא למסקנות מסוכנות. אם יש סכנה מצפייה בסרטון, הרי היא בדיוק זו, שהכאב המפלח את ליבנו יגרום לנו להסכים לעסקאות קנייה איומות שנשלם עליהן בעתיד מחיר של עוד הרבה תצפיתניות חטופות ושל דם יהודי שנשפך כמיים חלילה, שנתפתה להשקיט את הלב הדואב שלנו ונסכים לעצור את המלחמה באמצע בטרם השמדנו את המפלצת העמלקית שטבחה ושרפה את אחינו. ועשתה עוד דברים נוראים שלא נפרט אפילו. שנגיד להחזיר אותן עכשיו הביתה בכל מחיר, לא משנה מה. ואז יום אחד נגלה שבמקום השבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר אחד, יהיו חלילה עוד הרבה כמותו. ונקודה שביעית ואחרונה, מה רוצה סינואר? אחרי ככלות הכל, יש לי כלל פשוט. כל פעם שאני מצוי בהתלבטות מהסוג הזה, אני שואל את עצמי דבר פשוט. מה האויב שלי היה רצוי שעשה? מה סינואר או נסראללה היו מעדיפים? שנצפה או שלא? והתשובה ברורה, שנצפה. ועוד איך שנצפה, כדי שהלב שלנו יישבר, שהכבוד שלנו יירמס, שנרגיש מרוסקים ונואשים, כך שנתפתה להסכים לכל הסכם קנייה משפיל שהוא מציע. אז אני עשיתי לי כלל, כל מה שהאויב שלי רוצה שיעשה, אני עושה להפך, ובמקרה שלנו אני מתאפק, לא צופה ולא משתף. מה כן אני עושה? ממשיך בכל הכוח קדימה להילחם ברוע, בשפלות ובאכזריות. זוכר היטב את אחינו, כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה. וזוכר היטב את אשר עשה לנו עמלק, ואת הציווי הבלתי מתפשר של התורה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. מכל הסיבות הללו לא צפיתי ולא אצפה בסרטון הזה ש... פורסם אתמול, כותב הרב יוני לוי, ושוב מי שרוצה, אנשי חינוך, הורים שרוצים את הקטע, מוזמנים לפנות אליי באימייל, ידידיה מאיר בג'ימל.com, ובלי נדר שלח לכם את זה בדואר חוזר. ואחרי כל הדברים הנכונים והמדויקים האלה, ממש שבע הנקודות הכל כך נכונות, אני אומר שיש כאלה בשמאל, בדיוק כמו שכתב הרב יוני לוי, שביידן יראה את זה ובלינקן, יש אנשים בשמאל שצריכים לראות את הדבר הזה, כי הם הספיקו לשכוח, בהתחלה הם הזדעזעו, שבעה באוקטובר, שמחת תורה וצריך, אתם זוכרים איך הם דיברו? יותר קיצוני מכל ימני. אני שמעתי אנשים בשמאל שאומרים, פצצת אטום, אין, פצצת אטום על עזה. והזמן חלף והם קצת שוכחים. אז אנחנו שחיים מתוך תודעה, סליחה, ברורה, ויש לנו בראש, אנחנו לא צריכים לראות סרטונים, כי אנחנו עוד זוכרים. השבוע הזכרנו ביום ראשון 20 שנה למשפחת חטואל, לטלי חטואל וארבע בנותיה. ואפשר ללכת עוד הרבה אחורה לשלב את פס, התינוקת. אנחנו, התודעה שלנו מלאה ברצחנות הערבית ובפיגועים, ואנחנו זוכרים עם מי יש לנו עסק. אבל יש פה הרבה ישראלים שלא כל כך, שלא יודעים, שהשכיחו מהם, שרגע אחרי הדיווח על הטווח במשפחת פוגל, וגם שם היה פגיעה אכזרית ביותר מעבר לרצח בתינוקת קטנה. ואין כאן המקום לפרט, אבל אחרי שדיווחו על הטבח הזה, אז מיד אחר כך מה דיברו? טוב, מה הם עושים שם? למה הם שם? למה המתנחלים נמצאים שם? למה הם מסכנים את הילדים שלהם? שלא לדבר על זה שאיך אמר לפיד, הכסף נמצא בניצר להתאמר. אז כשיש כזאת הנדסת תודעה לכיוון הזה שמנסה להשכיח, להסניע אפילו את המתנחלים, שבכלל חיים שם על חשבוננו, אז כן, יש כאלה שחשוב שיראו את הסרטונים האלה. הנה סרטון שבוודאי חובה לראות. הכותרת שלו היא משפט אחד. ניסוי ענק של 20 שנה מלמד, נסיגות הורגות. צריך לראות את התמונות, אבל גם לשמוע את הקולות. עמית סגל מסכם בבהירות, ב-4 דקות, את הניסוי הזה של 20 השנים האחרונות, שמלמד שנסיגות הורגות. בואו נשמע.
אי אפשר לפתוח טלוויזיה בזמן האחרון בלי לשמוע את הבכיר התורן קורא לעצור את המלחמה. ומה לגבי מיטוט חמאס וחיסול סינואר? זה אל תדאגו, הם אומרים. תמיד נוכל לחדש את האש.
אנחנו מסיימים את המלחמה.
להפסיק את המלחמה.
הפסקת הלחימה.
להפסיק את הלחימה.
תנאים מאוד מאוד קשים לחמאס.
בפצמר הראשון.
נסיגה מעזה, השארת ארגון טרור פלסטיני חמוש, הכל הפיך. זה מוכר לי מאיפשהו. למשל, בהסכמי אוסלו, כבר אז דנו על נסיגה של כוחות צהל מעזה, ולהשאיר שם ארגון חמוש, במקרה הזה אשף. נביא השמאל, הסופר הגדול עמוס עוז, כותב אז ככה כבר לפני 30 שנה. אם הפלסטינים ימשיכו בטרור, כי אז תוכל ישראל לסגור על פלסטין ולפרק אותה. הסוף ידוע, הפלסטינים ימשיכו בטרור, לא פרקנו את פלסטין, והראשון שקרא לו לפרק אותה, זה עמוס עוז עצמו. 7 שנים אחר כך מדובר על נסיגה בדרום לבנון, מרצועת הביטחון שישראל שעתה בה שנים רבות. ראש הממשלה דאז אהוד ברק אומר, אנחנו ניסוג אבל מרגיע, אם רק יראו עלינו כדור אחד, ניכנס בהם בכל הכוח.
אני רוצה לראות את מי שיעיזו בתנאים האלה לראות אל חיילי צהל או אל היישובים. אנחנו נדע איך להגיב ומה לעשות.
שלא לדבר כמובן על ההתנתקות ב-2005. ראש הממשלה אריאל שרון אומר, מזהיר, ערב ההתנתקות, אלה שימשיכו להילחם בנו
יפגשו בצהל ובזרועות הביטחון במלוא עוצמתם.
אחת הסיבות הקבועות לנסיגות היא הטענה שכשכוחות צהל פועלים מעבר לגבולות הריבוניים של המדינה, הם פוגעים בלגיטימציה שלה. ולכן אם ניסוג אל הגבול הבינלאומי, אנחנו נטען מחדש את הלגיטימציה, ואז נוכל להשתמש בבטריה הזאת כדי להיכנס בהם בכל הכוח, אם הם רק יעזו לתקוף אותנו משם. קשה להאמין, אבל בדיון המכריע על ההתנתקות לפני 20 שנה, שר המשפטים טומי לפיד הסביר שהאנטישמיות בעולם ובאוניברסיטאות היא בגלל שאנחנו פועלים בעזה.
אנחנו נהיים לאט לאט מוקצים, מטילים עלינו חלמות, אוניברסיטאות לא רוצות לראות מרצים ישראלים, סטודנטים יהודים בארצות הברית סובלים בגללנו, מפני שהצילומים והתמונות שרואים כל ערב, כל ערב וכל תחנות הטלוויזיה מציגות אותנו ככובש אכזר.
אז מה הפתרון? לסגת. א', כמו שאמרנו, זה לגמרי הפיך, וב', זה ייתן לנו לגיטימציה. תקשיבו למאיר שיטרית, זה ענק.
נציב בפני העולם עובדה, אנחנו מחוץ לרצועת עזה, ולפלסטינים אין סיבה בעולם לתקוף אותנו, ואם אחרי זה יתקפו אותנו, איש לא יבוא לנו בטענות אם אנחנו נתקוף בחזרה בכל כלי, בכל כוח, מעבר לגבול, לא צריכים להיכנס לעזה בשביל זה. מי יכול אז לבוא לנו בטענות? כשאנחנו מפנים את השטח, אומרים הנה, תקימו את החיים שלכם, תנהלו אותם, מוכנים לעזור לכם. איש הלב עולים אותנו.
העולם ממתין לתגובה הפלסטינית. יד לשלום או אש טרור. ליד המושטת נשיב בעלה של זית. אך לאש נשיב באש קשה מאי פעם.
קשה מאי פעם. עכשיו לצערנו, אנחנו בתוך ניסוי שנמשך כמעט 20 שנה. קבוצת הניסוי, רצועת עזה. קבוצת הביקורת יהודה ושומרון. מרצועת עזה יצאנו, ליהודה ושומרון נכנסנו. אז איפה הייתם מצפים שהיחס הבינלאומי יהיה גרוע יותר? כמובן שביהודה ושומרון, רק שבפועל קרה בדיוק הפוך. ב-2009, שרת החוץ ציפי לבני, לא בדיוק איתמר בן גביר, חומקת ברגע האחרון ממעצר בלונדון בגלל מבצע עופרת יצוקה בעזה. ב-2010, הפגנות המוניות ברחבי אירופה בגלל המשט המרמרה לעזה. אחר כך דוח גולדסטון באותה שנה מאשים את ישראל בפשעי מלחמה, לא ביהודה ושומרון, בעזה. וכמובן צווי המעצר הבינלאומיים שיוצאים עכשיו אחרי טבח נורא של 1,500 איש ברצועת עזה. בעיני העולם, כאשר אתה בורח, מפנה ועוקר, אתה לא מגייס לעצמך אשראי בינלאומי, אלא אתה משלם חוב למי שהאדמה כנראה שלו. חוב בריבית של שוק אפור. ואם אנחנו יודעים משהו על שוק אפור, זה שבסוף הבריונים תמיד ידפקו לך בדלת, עם עלה גדולה ועם חשבון לתשלום.
עמית סגל מסכם 20 שנה של ניסוי ענק שמלמד נסיגות הורגות. וזה מדהים, יש אנשים שרוצים להמשיך את הניסוי. בימים אלה אנשים בכירים, בכירי צבא, אלופים, פשוט מדהים. ויש גם קולות אחרים לגמרי, המשפחות, משפחות הגבורה, מפורום הגבורה, ממעל הגבורה, ואתמול המשפחות צעדו מהמאהל, שנמצא במרכז ירושלים, בין הסינמה סיטי לבית המשפט העליון, צעדו משם למשרד ראש הממשלה וקראו לו לנצח את המלחמה. בנוסף הם קראו לאזרחי ישראל לתת גב לצהל וללוחמי צהל לגלות אחריות אזרחית בשעה הזאת שהלוחמים בחזית. יהושע שני, אבא של אורי מרדכי, השם יקום דמו, שנפל בקרב גבורה הירוי שעוד ילמד בשמחת תורה, ממש בו ביום, אמר במהלך ההצהרה לתקשורת, אני רוצה לפנות מכאן לכל אזרחי ישראל, בשעות אלה חיילינו לוחמים בכמה חזיתות וקרבות קשים, הם לוחמים כדי להשמיד את החמאס ולהחזיר את החטופים, מה שנדרש מכל אזרח ואזרח בעת הזאת, לעמוד מאחורי החיילים, להרים את רוח העם, לעסוק רק בדבר אחד, לאחד את העם למען הניצחון. כל דבר אחר שעוסקים בו עכשיו הוא לא לגיטימי, הוא פסול. איציק בונצל, אבא של עמית השם יקום דמו, הוסיף, אנחנו באנו להגיד מפה לראש הממשלה ולשרי הקבינט שרוב רובו של עם ישראל דורש ביטחון ודורש ניצחון מוחלט. אנחנו המשפחות השקולות בשלב הזה של המלחמה, אין מקום לא לימין ולא לשמאל. גוש הניצחון בכנסת מונה כ-75% מהמפלגות הציוניות והלאומיות. הדרישה של פורום הגבורה היא לנצח את המלחמה. איציק פיטוסי, אבא של ישי השם יקום דמו, גם הוא הצטרף לדרישה ואמר, בשם ההורים השקולים, בשם האזרחים שרוצים להרגיש שאנחנו מדינה ריבונית ששולטת במלחמה, אנחנו קוראים מפה, תנו את הגיבוי לחיילים שנמצאים עכשיו בשטח. אני קורא לכל המפלגות, זאת השעה של האחדות, כל הגושים צריכים להתאחד כרגע, להביא את הניצחון בשם החיילים שנלחמים בעזה. מספיק עם הדשדושים האלה, וביום שאחרי נדבר על מה שקורה ביום שאחרי. כרגע כולם צריכים להצטרך, להיכנס מתחת לאלונקה, לתת את הניצחון לעם ישראל. הרב יורם אליהו, אבא של ידידיה אליהו השם מקום דמו, אמר, שכחנו, אבל המלחמה התחילה בשמחת תורה, ובשמחת תורה אויב לא הבחין בין ימין לבין שמאל. האנשים שנהרגו בשמחת תורה הם מכל עם ישראל, והאויב נלחם נגד כולנו. לכן הקריאה שלנו לעם ישראל, שאם לא מנצחים את החמאס, הסכנה ממשיכה, ולכן צריך להתאחד לניצחון עכשיו. למה מדברים שוב על אחדות ואחדות ואחדות? כי יש כאלה מולם, מול משפחות הגבורה הללו, שמנסים לפלג ולסכסך ולפרק את הממשלה, ורק שלא יהיה ניצחון, שנתניהו לא יהיה חתום על ניצחון. ולכן הם משמיעים פה קול ברור, ואני באמת קורא לכל מי שיכול לבוא לחזק את משפחות הגבורה, ובאמת באמת בתור מי שהיה שם כמה פעמים, בראש ובראשונה זה לחזק את עצמנו. כשפוגשים את ההורים המופלאים האלה, את המשפחות האלה, משפחות הגבורה, חוזרים משם עם כוח, עם גבורה, ואתם מוזמנים לבוא לשם ביום חול וגם בשבת. הם יושבים שם בשבת, שיעורים, תפילות, אוהל הגבורה במרכז ירושלים ליד בית המשפט העליון. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות וחוזרים לסיפורי הנופלים מנצח יהודה אתמול.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40 עכשיו, סרן ישראל יודקין, סגן מפקד פלוגה וקצין לוחם מגדוד נצח יהודה, יובא היום למנוחות בשעה 4 בהר הרצל בירושלים. מסע הלווייתו, אני מקריא מתוך ההודעה שהתפרסמה בקבוצות של חב"ד, מסע הלווייתו של החייל הקדוש התמים, תמים זה כינוי לבחור שלא לא, לא, לא התחתן, התמים ישראל הכהן יודקין, השם יקום דמו, שנפל על קידוש השם במלחמה בעזה, תתקיים היום בשעה 12, תצא מבית המשפחה, רחוב ליקוטי שיחות בכפר חב"ד, לבית הכנסת ישראל אריה לייב, ומשם לבית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד. זה יהיה היום ב-12 לכיוון הר הרצל בירושלים, שם הוא יתאמן בשעה 4. ישראל אח לשבעה ילדים. מנכ"ל עמותת נצח יהודה, רב סרן במילואים יוסי לוי, סיפר, מדובר בארבעה אחים. דובי הוא מפקד פלוגה, ישראל הפך לסגן מפקד פלוגה ונפל. שלישי הוא חייל צעיר ביחידה 8200, הרביעי היה אברך, הוא התקשר אליי לפני שנה והתגייס לשלב ב'. חבריו של ישראל סיפרו שהוא היה בעל לב זהב, אהב לעזור לכל אחד, צעיר קריזמטי, מפקד נערץ. בחודש הבא הוא היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-23 ונפל ביחד עם חברו לגדוד, סמל ראשון אלי אמסלם, בן למשפחה של עולי צרפת, הם עלו בשנת 2015, בוגר תיכון עמית בכפר בתיה ברעננה, הוריו גרים בעיר ג'ק ואלכסנדרה, הוא התגייס לנצח יהודה. ושוב, המנכ״ל של עמותת נצח יהודה, רב סרן במילואים יוסי לוי, אומר שהוא היה ילד צדיק מארגן תפילות כזה, נפל בפעולה הירואית. בואו נשמע את הקול שלו מתוך הודעת וואטסאפ שהוא שלח לאחד משליחי חב"ד. אפשר מכמה שניות כאלה ללמוד עליו כל כך הרבה. הנה נשמע.
איך אתה יאיר? אני מקווה שהכל בסדר, ברוך השם אצלנו, ברוך השם הכל בסדר. יש לי פה איזה חסיד, איזה בינוני לפי התניה, יש לו תמיד את הדבר מלכוס וזה וכו' וכו'. העניין שהשבוע אין לו, האם אתה חושב שאתה תוכל להביא לו איזה אחד, או אם אתה יכול עוד יותר להביא בשביל השבוע הזאת ושבוע הבא? תודה רבה 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 יאיר, בשורה סובס.
כן, חיים אליהו, חיים אמסלם, אלי אמסלם בן 21 מרעננה, כך הוא נשמע. ואתמול התפרסמה תמונה של החוברת דבר מלכות שהוא הסתובב איתה בצרפתית, מנוקבת בכדורים שנורו לעברו, שהוא נפל על קידוש השם. דבר מלכות זאת החוברת של חב"ד, עם קודם כל עם הפירוש המונגש של רש"י לפי החלוקה של הקרואים בכל יום, ועם התניא היומי ועוד רעיונות חסידיים. וזאת ההזדמנות להמליץ על החוברת הזאת, כמעט בכל יום אני מצטט ממנה פה בתוכנית. והנה בבוקר הזה, אתם יודעים מה, בזמן שנשאר לנו לעילוי נשמתו של אלי אמסלם ולהתעלות נשמתנו כאן בעולם הזה, הנה דברים מתוך החוברת, רעיון של הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע. באמת החוברת שאיתה הוא הסתובב עד הרגע האחרון ועד בכלל. אנחנו קוראים בפרשה, וכי תשיג יד גר ותושב אימך ומח אחיך אימו, ונמכר לגר תושב אימך או לעקר משפחת גר. מדובר ביהודי שנמכר לעבד, ואז התורה אומרת, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו, או דודו או בן דודו יגלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגלנו, או השיגה ידו ונגאל. ואומר הרבי מלובביץ', הוא שואל, אומר, צריך להבין שתי שאלות. א', מנה כאן הכתוב את קרוביו המחויבים לפדותו לפי סדר קרבתם. אז מכל הקרובים, אדם אחד לא הוזכר כאן. האדם הקרוב אליו ביותר, אביו, למה לא מזכירים אותו? אולי הוא יגאל את אותו יהודי שנמכר לעבד. ב', מדוע נאמר אם השיגה ידו, כן, זה נגמר אחרי כל הקרובים, דודו, בן דודו וכו', או השיגה ידו ונגאל. למה השיגה ידו מופיע לבסוף? הרי אם יש לו ממון, מחויב הוא תחילה לפדות את עצמו. אז אומר הרבי מלובביץ', יש לומר בזה בדרך החסידות, איש יהודי שנמכר לגוי עד לעבודה זרה, מורה שנשמתו נמצאת במעמד ובמצב רוחני נמוך וירוד ביותר, לכן תיתכן אפשרות שיהיה עבד לעבודה זרה. מצב שכזה יסודו בשכחה אודות אביו שבשמיים, ובסגנון תורת החסידות חסרה לו בחינת אבא, היינו החוכמה שבנפש שרואה אלוקות תדיר, ולכן יוכל מצבו לרד כל כך. ולכן לא נמנע כאן אביו, להורות שמצב זה נובע מכך שאין לו אב. שוב, זה רעיון חסידי. אבא לא במובן הפשוט, אלא אבא, אבינו שבשמיים. ואם כן, למרות שהאדם נמצא במצב כזה, הוא לא יכול לפדות את עצמו כלל, אבל מובטח לו שהוא ייפדה. כמו שנאמר בלשון הכתוב, גאולה תהיה לו, לשון הבטחה, שלהיותו בן לעם ישראל, הרי בוודאי הדבר שייפדה בסוף. ואז אחרי שנשמתו תיפדה, שיפדו מלמעלה, בהתארותא דלעילא, ולכך מרמזים הקרובים שלו שמוזכרים פה, הרי התכלית שלבסוף תהיה עבודתו את השם מצד עצמו, ולכן בסוף נכתב, השיגה ידו, היינו שעליו לדאוג שלא יהיה זה כמתנה מלמעלה, אלא ירכוש את גאולתו בעצמו. אלה הדברים לעילוי נשמת הנופלים, וביניהם החייל המתוק הזה אלי אמסלם, שהיה כל כך מחובר לדבר מלכות ולרבי מלובביץ'. אתמול מני לנדמן, הממם שלו, כתב את ההודעה הבאה לחיילי נצח יהודה, סיפור אחד שמבחינתי מאפיין את אלי. אני לא יודע אם כולם שמו לב, אבל בכל לילה אחרי שאתם הייתם הולכים לישון, הייתי עובר בחדרים, ותמיד תמיד חייל אחד היה ער כשהייתי נכנס, וזה היה אלי אמסלם, השם יקום דמו. לפני שהתרגלתי לתופעה, הייתי שואל אותו, למה הוא לא נרדם? הוא היה עונה לי שהוא חושב, ושאלתי אותו, על מה אתה חושב? והוא ענה לי, על משיח. כזה הוא היה, עם החוברת, עם הדבר מלכות תמיד בכיס, ברעיון הפתיחה, מספר הממם שלו, הוא ביקש איתי, ביקש אישור, שיוכל תמיד להישאר עם, עם החוברת הזאת. ויהיו רחמך מתגוללים, עלם קודשך, 7:47 עכשיו, זמן כאיך סוף.
ולכבוד גאהת כויר, וולטיך גלופנין בגסר, in ich wog geschriegen neue Schabes, heiliger Schabes. Koe seif neue Schabes, oi, 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 oi. Hamas reines, in misacheides, bis משויך נויים ירוסייכו אוי 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 לים מרבבק שער צהוי נייכו כהד שער מקדישס השבוס אוי 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 Misachayides Besoyruzeichu Zachlu Ehem Hayam Veru Etzoyn Lifto Yavshara Etzoyn Eichu Hoi Koes Voiv Noyam Shabos Damas Eimes Yigigi Misachayides Oy 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 bizgilu seyichu
Oy oy beshmoy shoy blay im tzabim shabos koshechu Ke ayot taloy gal afikay moyim kayna shom taloy Lekabay noyam, oy 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 noyam Shabbos, oy 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 oy. Amisacheides, amisacheides, b'shaim kol sheichu.
Hatzayil meyach lay li yivroy. Yomim Amekabim Kedishu Oy, 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 oy Mishabos Kodsheichu V'tayim Limom Meyemes Yiveminu Oy 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 bizgilu seyichu
ועל רקע כך סוף אני רוצה לסיים במה שפתחנו בו בדבר ההתעוררות בתחילת התוכנית, מכתב חיזוק שכתב הרבי מלובביץ' לתושבי כפר חבד אחרי הטבח שם בבית הספר למלאכה, אירוע שקרה לפני, וואו, כמעט 70 שנה, 68 שנים בשנת תשט"ז, והוא כתב כך: תקוותי חזקה, אשר בעזר השם יתברך, השומר בעין הפקיחה ומשגיח בהשגחה פרטית, תתגברו על כל מונע, תתחזקו בבניינים הפרטיים והציבוריים, תרחיבו כל המוסדות בחמות ובאיכות, ומתוך מנוחה והרחבת הדעת, התקדל והתאדר לימוד תורתנו חומתנו, תורת חיים ודברי אלוקים חיים, וקיום מצוותיה בשמחה ובטוב לבב, וחי בהם. מכפר חב"ד יפוצו מעיינות החסידות, תורת ומעשי נשיאינו הקדושים, עד שיגיעו גם חוצה, לקרב להבינו שבשמיים את כל אחינו בני ישראל, בחסד וברחמים, להביא הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו בקרוב. ממני המשתתף בתפילתם ובתעניתם, ומובטחני בהשם יתברך, שבקרוב ממש, גם בשמחתם, אמיתית, פנימית ושלמה, בגשמיות וברוחניות, גם יחד. זה המכתב, ואנחנו נסיים בטוב, בשתי בשורות מסמכות הבוקר, מסמכות מהסוג של בדמי חיי, כן? קודם כל, הלילה, בן בכור נולד לגיבור ישראל, לאריאל וולפסטל, השם יקום דמו, שנפל במערכה לספיר, על מנתו, מזל טוב למשפחה, בדמי חיי, בן בכור, בן יחיד, וכותב לי בדקות האחרונות ידידי חוב משטטמן, שמשפחת בוים, שקמה מהשיבה אתמול על סמל ראשון גלעד בוים מקרני שומרון, נולד נכד להורים שקמו מהשיבה, בן לאח הבכור רועי. אז מזל טוב, בשורות טובות, בדמי חיי, בדמי חיי. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בטוב בעזרת השם בתוכנית מיוחדת ללאג בעומר בבוקר יום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום, שבת שלום. חיים